תביעה בגין תאונה ברחוב. תביעה בגין תאונה ברחוב תוגש בעקבות מכשול, ליקוי או מפגע שגרמו לנזקי גוף ויש מאחוריהם גורם שאמור לקחת אחריות כמו עירייה, בית עסק, סניף הדואר, בריחה ציבורית וכן הלאה. מתי תוגש תביעה שכזו ולמי? כיצד לפעול כאשר חלילה מתרחשת תאונה ברחוב? כל התשובות בפנים. תאונות ברחוב, אל תקלו בהן ראש. בחודש אוגוסט 2021, כולנו היינו עדים למקרה המטלטל והטרגי שבו אישה נמחצה למוות כתוצאה מקריסתו של עץ דקל. למרות שמדובר באירוע חריג ביותר שנסיבותיו עדיין אינן ידועות, הדבר צריך להזכיר לכולנו כיצד לפעול כאשר הבלתי צפוי קורה ואנו או מי מיקירנו נפגעים חלילה בתאונה ברחוב ואמורים כעת להתנהל מול חברת הביטוח, הרשות המקומית, העירייה או בעל המקרקעין המקומי. תביעה בגין תאונה ברחוב לפי זהות הנתבע. נתחיל עם הגורם שאתם אמורים לתבוע. על פי רוב, תאונות שמתרחשות ברחוב נובעות ממכשול, מפגע או מחדל כלשהו, מלבנה חסרה בריצוף המדרכה ועד לפגיעה מפיגום באתר של התחדשות עירונית. לכן גם אם חשבתם שבמקרה שלכם לא קיימת זכאות לפיצויים שכן מעדתם או נחבלתם מסיבות שהיו באשמתכם, מומלץ להבין האם בכל זאת יש גורם כלשהו שאפשר לייחס לו אחריות נזיקית סביב המקרה. תביעת רשות מקומית. אדם שנפגע כתוצאה מהליכה על מדרכה משובשת, יוכל לתבוע את הרשות המקומית מאחר והמדרכה נמצאת בשטחה. הנפגע יוכל לטעון שבאחריותה של הרשות היה לדאוג לתקינות המדרכה ומאחר ולא עשתה זאת, הרי שהפרה את חובת הזהירות ובגינה יש לשלם לו פיצויים בהתאם לנזקיו. אפשרות נוספת תהיה להגיש תביעה בגין תאונה ברחוב כלפי מוסד חינוכי, מרכז קניות, חברה קבלנית, בעל מקרקעין פרטי, בית הערכה חלקי מלון, עסק מקומי ועוד. מספר תביעות במקביל. קיימת האפשרות לתבוע מספר גורמים במקביל. כך למשל אדם שנחבל כתוצאה מקריסת ענפים ותובע את העירייה, יוכל להגיש גם תביעה לחברת הביטוח שלו, כל עוד יש לו פוליסה מתאימה כמו ביטוח תאונות אישיות או ביטוח סיעודי. במקרה של תאונות דרכים ותאונות עבודה יש לפעול מול ביטוח החובה או המוסד לביטוח הלאומי במקביל להגשת תביעת נזיקין כלפי הגורם המזיק. מאחורי כל תאונה ברחוב עומדת רשלנות. האומנם? תביעה בגין תאונה ברחוב מוגשת מכוחה של הבלת הרשלנות, המופיעה בפקודת הנזיקין ובסעיפי החוק 35-36. תביעה זו טוענת שאדם נפגע בתאונה כתוצאה ממפגע שמקורו ברשלנות. ויחד עם זאת, לא כל תאונה ברחוב מזכה בפיצויים והדבר איננו מחייב כלל וכלל. בתי המשפט מודעים כמובן לאחריותם של בעלי מקרקעין, כמו עירייה או יזם למשל, לוודא שהשטחים בתחומם תקינים ושאינם מכילים סכנות שונות שעוברי אורח עלולים להיפגע מהן. ויחד עם זאת, אין אפשרות לשום רשות מוניציפלית לשלוח עובדים לסקירה של כל פינה על בסיס יומי כדי לאתר מפגעים. עוד ידוע שנזקי גוף אינם בהכרח נגרמים ממפגעים סביבתיים. בית המשפט צריך לבדוק היטב את טיבו של המפגע ואת רמת מסוכנותו לפני שיחליט לעניין הפיצויים. לא פעם נדרשים השופטים לבחינת אמצעי זהירות סבירים שבעל המקרקעין ביצע או שלא ביצע. כלומר, האם הבעלים נקט באמצעים נאותים כדי לאפשר הליכה בטוחה, נטולת פציעות ונזקים גופניים. רשלנות חלקי אשמה תורמת תפחית מגובה הפיצוי. כמו כן, הגיוני שישנם גם מקרים שבהם אדם לא מעניק תשומת לב מספקת להליכתו ולכן נופל או מחליק. לראיה, אדם יכול לפספס מדרגה, בגרם מדרגות ציבורי גם מבלי שהיה מכשול או מפגע בדרכו ועשוי גם להתנגש בלא משים בפח גדול או גדר תהיל, שעה שהתרכז בשיחה קולחת בסלולרי. במקרים הללו, בית המשפט נוטה לבחון את מידת הרשלנות התורמת, כלומר אחוז הרשלנות שנובעת מפעולותיו האישיות של הנפגע, על אף שייתכן ופעולות אלו בתוספת התרשלות כלשהי מצד בעלי המקרקעין, היא זו שגרמה לנזקי גוף. במצבים אלו בתי המשפט יגדירו את סכום הפיצויים המלא, לאחר מכן את שיעור השלנותו התורמת של הנפגע, ולסיום יפחיתו ממנו את גובה הפיצויים שהצד הנתבע נדרש לשלם. ניקח כדוגמה מקרה שבו שתי נשים יצאו להליכה, בשעת ערב מוקדמת. בשלב מסוים, נפתח סרוך הנעליים של אחת מהן, דבר שגרם לנפילתה ישירות על ספסל שבור ממנו נחתכה קשות בלחי ואוזן ימין. מצב שכזה מעבר השלנות תורמת, שכן היא מלא, הסרוך הפתוח לא הייתה נגרמת נפילה כלל. לכן גם על הנפגעת היה לשים לב לסרוכי נעליה כראוי ולהקפיד על קשירתן לפני שתמשיך בפעילות. בהנחה, ובית המשפט פסק לנפגעת סכום פיצויים של 30,000 שקלים, אך רשלנותה התורמת היא בשיעור של 35%, הרי שסכום זה יופחת מחוות הפיצויים שמוטלת על הנתבע וכעת עליו יהיה לשלם 19,500 שקלים בלבד. כיצד להתנהל בעת תאונה שנגרמה ברחוב? תיעוד התאונה. יש לצלם את המכשול או המפגע, את האזור עצמו ובמידת האפשר גם את כיוון ההגעה מהרחוב והכל מכמה זוויות שונות. כמו כן, מומלץ לצלם את הפגיעות הגופניות שנגרמו. ניתן לעשות זאת בקלות מכל מכשיר נייד עם מצלמה, אך זכרו לשמור את התמונות במקום בטוח ליתר ביטחון, למשל בענן או במייל. אפשר כמובן להגיע למקום גם לאחר קבלת הטיפול הרפואי, או באור יום אם מדובר בתאונה שהתרחשה בחושך. עדי ראייה. יש מקרים שבהם אדם נחבל כשאין רואה ואין שומע, אך בהנחה וזהו לא המקרה, עליכם לפנות לעדי ראייה שנכחו במקום או שהגישו לכם עזרה ולבקש מהם את שמם המלא, כתובתם ומספר הטלפון. בבוא הצורך, עדותם תהיה משמעותית לחברת הביטוח ולבית המשפט. קבלת טיפול רפואי. חשוב לגשת כמה שיותר מהר לטיפול רפואי במיון, קופת חולים או מרפאת חירום קרובה. לא רק שמדובר בהבטחת שלומכם ובריאותכם, אלא שבדיקה זו תקשור סיבתית בין התאונה והנזקים שנגרמו ממנה. בעת הטיפול, עליכם לפרט לגבי נסיבות התאונה, בנוסף לפירוט בנוגע לפציעות וכאבים, ולוודא שהן נכתבות ברשומות הרפואיות. שמירה וארגון הניירת. עליכם לשמור כעת כל מסמך, אישור או קבלה שיש להם קשר לאירוע כמו מסמכים מקבלת הטיפולים הרפואיים, קבלות על נסיעות לטיפולים ולבדיקות, אישורים על היעדרות ממקום העבודה, תלושי שכר, קבלות על תרופות שנרכשו וכן הלאה. כמו כן ובמידת הצורך, ארגנו את הניירת באופן כרונולוגי ושמרו על עקביות בהצגת מסמכים. פנייה לעורך דין נזיקין. מומלץ לפנות בהקדם ככל האפשר לעורך דין המתמחה בנזקי גוף וצוואר ניסיון בתיקים שהתייחסו לתאונות שנעברו במקום ציבורי וברחוב בפרט. התנהלות שקולה, אחראית ומקצועית מול עורך הדין תאפשר לכם להבין כיצד לפעול בכל שלב החל מתיעוד התאונה וכלה בהתמודדות עם חברת הביטוח וצפויה למקסם את סכומי הפיצויים שתקבלו. תביעה בגין נפילה ברחוב. כיצד לפעול? כאשר מתרחשת נפילה ברחוב, יהיה צורך להוכיח שנזקי הנפגע נגרמו עקב רשלנות העירייה או הגורם מטעמה בתביעת הנזיקין. להלן מספר טענות נפוצות. נפילה בעקבות מדרכה משובשת או ליקוי במדרכה. נפילה בעקבות בור במדרכה או ריצוף חוסר. נפילה בעקבות שינויים בגובה המרצפות. נפילה במדרגות או שיפוע בלתי בטיחותי או במקום עם הפרשי גובה. אם מדובר בתאונת נפילה שנגרמה בדרך או בחזרה ממקום העבודה, בהפסקת עובד או בדרך למשימה מטעם המעסיק, התאונה עשויה להיות מוכרת כפגיעה מעבודה ולזכות בזכויות שונות בביטוח הלאומי. מעוניינים להגיש תביעה בגין תאונה ברחוב? משרדנו עומד לרשותכם בכל עת להתייעצות משפטית לפני הגשת תביעה בגין תאונה ברחוב וישמח ללוות אתכם לאורך הדרך, עד קבלת סכום הפיצוי המקסימלי.